הכל חי אונליין, 93fm.co.il. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב. העולם מסביב עדיין עוסק בסוריה ובשאלה מי ביצע את התקיפה המסתורית שם אתמול לפנות בוקר. אך בעוד זה מה שמעסיק את כולם, כמעט ולא שומעים גינויים לטבח הכימי שאסד ביצע. היחיד שהצהיר הצהרות הוא נשיא טראמפ, שאמר אמש כי יקבל החלטות דרמטיות לגבי סוריה תוך יממה או שתיים. אבל עד שהרפל התפזר, הרמזים הישראלים מצד בכירים במדינה נמשכים, ולנו לא נותר אלא להמשיך ולהתפלל שהסיפור הזה לא יצא חלילה משליטה. הבוקר נמשיך לעסוק בסיפורי ההכלנה של מדינת ישראל כלפי הציבור החרדי, והניסיון להדיר אותנו כמה שאפשר מכל זירה אפשרית. נבדוק מדוע לא רוצים אותנו, מה מפחדים מאיתנו החרדים. אבל אם כבר, רצוי מאוד לשנן בימים האלה דבר אחד מאוד 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 חשוב ורגיש. אנחנו עומדים כידוע בפתחם של ימים בהם מדינת ישראל הרשמית מציינת כמה אירועים, ובהם יום הזיכרון לקדושי השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, יום העצמאות ה-70 למדינה. אז סביב שני ימי הזיכרון ישנם תמיד אנשים מתוכנו, אויבר חכמים, אויבר חכומים כמו שאומרים, שאוהבים לדבר, להתבטא, להתראיין, להפיץ סרטונים, לנסות להסביר. אבל אם כבר, רצוי מאוד לשנן בימים האלה דבר אחד מאוד 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 חשוב ורגיש. אנחנו עומדים כידוע בפתחם של ימים בהם מדינת ישראל הרשמית מציינת כמה אירועים, ובהם יום הזיכרון לקדושי השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, יום העצמאות ה-70 למדינה. אז סביב שני ימי הזיכרון ישנם תמיד אנשים מתוכנו, אויבר חכמים, אויבר חכומים כמו שאומרים, שאוהבים לדבר, להתבטא, להתראיין, להפיץ סרטונים, לנסות להסביר, לנסות להרגיע, לנסות ולומר לצד השני למה אנחנו ככה ולמה אנחנו אחרת. אז ראשית חברים, הדברים לא מכוונים למישהו או משהו באופן אישי, אבל היזהרו בדבריכם, והזהירות הטובה ביותר היא פשוט לשתוק. חבל שנעבור גל אחור של הסתה בימים הקרובים בגלל משפט אחד לא חכם ולא נכון, כשיש תמיד, תמיד מי שמחפש אותנו על כל משפט ועל כל מילה. כדאי ורצוי שנעבור את הימים האלה בשקט, בלי טעויות, בלי להצבן אף אחד, כי בסופו של דבר, אם מישהו מנסה להיכנס לוויכוח הנצחי בין ה-70 שנה, מדוע אנחנו שולחים את ילדינו לעולמה של תורה, והם שולחים את ילדיהם לצבא, על כל הסיכונים הרבים שבכך. נכון, נחמד להתווכח ונחמד להתנצח ונחמד להתראיין ולהסביר, וגם נכון שאנחנו יודעים היטב את האמת ואת התשובה הנצחית שלנו, שלימוד התורה זה הערך העליון שלנו. חשוב יותר מכל דבר אחר. אבל בצד השני של המתרס ישנם הרבה מאוד אנשים שלא מבינים את השפה הזו. הם לא מבינים את מה שאנחנו חושבים, אומרים, מדברים ומרגישים, ושום דבר לא יצליח להסביר להם את העמדה שלנו. אז אנא, המשכיל בעת ההיא ידום. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. נמשכת הסערה סביב התקיפה הקימית שבוצעה לכאורה בעיירת דומה שבסוריה, ומיוחסת למשטרו של הנשיא אסד. גורמים רשמיים בוושינגטון הודיעו כי ארצות הברית נערכת לתקיפה צבאית בשיתוף של גורמים בינלאומיים. הנשיא טראמפ קיים הלילה שיחות מרתוניות עם בכירים בצבא האמריקני. דיווחים שונים מציינים כי משחטת אמריקנית יצאה את לארנקה לכיוון סוריה כשהיא מלווה במטוסי קרב. יממה לאחר התקיפה הקימית בדומה בה נהרגו כ-150 בני אדם, במשרד החוץ בירושלים מתייחסים לראשונה לאירוע ומפרסמים גינוי בו נאמר כי המשטר הסורי ממשיך לבצע פשעים נגד האנושות תוך שימוש בנשק קימי. רוסיה מפרה ברגל גסה את התחייבויותיה ואת החלטות הקהילה הבינלאומית, כך נאמר בהודעה הישראלית. בדיון שנערך הלילה במועצת הביטחון של האום בשימוש החוזר ונשנה בנשק קימי, נערך עימות מתוקשר בין הרוסים לאמריקנים. השגרירה האמריקנית אלי אמרה כי אי אפשר להצדיק את חוסר היכולת לפעול, והבטיחה כי ארצה תפעל נגד הסורים. השגריר הרוסי אמר כי ארצו הזירה את ארצות הברית מפני תקיפה בסוריה. יושב ראש הכנסת אדלשטיין ממשיך להרים קשיים על פתרון המשבר בינו לבין שרת התרבות רגב, בכל הקשור להשתתפותו של ראש הממשלה נתניהו בטקס בהר הרצל לציון 70 שנה למדינה. מפגש שהיה אמור להתקיים ממש כשבסיומו תתפרסם הודעה משותפת, עלה על סרטון והוא לא יצא אל הפועל. אדלשטיין מסרב שראש הממשלה נתניהו השתתף בטקס והפיסה בו נאום. בית המשפט העליון יקיים בצהריים דיון בעתירות של ארגוני השמאל ונציגי המסתננים נגד גירושם של המסתננים למדינה השלישית. המדינה צפויה להגיב לעתירה ולהוכיח על קיומה של מדינה מסכימה לקלוט אליה את המסתננים. מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית. הנשיא הסיני מבקש להקל על יבוא של כלי רכב למדינה והבטיח להוזיל עליהם את המכסים ולהקל את המגבלות. התחזית גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, ותחול היום ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל בן צבי, נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך שעורך את המהדורה הבוקר, ומוטי קופר של הביצוע הטכני. שמונה ועוד ארבע דקות. הבוקר נעסוק בכמה וכמה עניינים, במסתננים, בבגץ, פסקת ההתגברות, בסיפורים של בתי המשפט נגדנו, ובעוד לא מעט עניינים גם פוליטיים, אבל תחילה במה שמתרחש בסוריה, יממה אחרי התקיפה הכימית שמה של אסד, מישהו, אלמוני, תקף בסיס איראני בתוך סוריה, ואף אחד לא ידע באמת מי עשה את זה, כולם רק יודעים לנחש. שלום אוריזל, כתבנו לענייני חוץ, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
אף אחד לא לקח אחריות עדיין, נכון?
אף אחד לא לקח, ונראה גם שאף אחד לא ייקח, אפשר לומר, רפי מקורות דברים כמנהגה של ישראל בעבר, אבל נראה שישראל לא צריכה גם להודיע שום דבר, כולם מאשימים אותה, החל מרוסיה, וחלה בסוריה ואיראן, וגם אפשר לומר בכירים במדינות מערביות, אפילו ארצות הברית גם אגב הודיעה שישראל היא זו שתקפה ואפילו ידעה אותה לפני זה. בהודעה הזו אגב יש איזושהי מלחמה בין המעצמות, יש פה אצבע בעין של רוסיה, לומר אמנם רוסיה לא ידעה מראש על התקיפה, אבל אנחנו אמריקאים כן ידענו בניגוד לפעמים אחרות, יכול להיות שזה משחק בין המעצמות שקצת פוגע בישראל, אבל בהחלט התקיפה הזו אפשר לומר הייתה מוצלחת בקנתה של ישראל, די נראה את העובדה שקולונל איראני נהרג יחד עם עוד כמה חיילים איראנים ויחד עם ראש מערך המלטים של סוריה. זה אומר שבהחלט לא סתם תקפו את המקום הזה, מעבר לסיכול ממוקד של אותם אישים, מה שהיה פה חשוב הרבה יותר זה כנראה אותו משלוח שהגיע לאותו שדה תעופה צבאי שמתפקד כמקום הקליטה הלוגיסטי של כל הנשק שובר השוויון שאיראן מביאה למקום הזה. ואני חושב שיחד עם זאת מה שקורה באזור המתח הזה סביב סוריה עדיין לפנינו, נראה שאכן הולכת להיות תקיפה צבאית, היא מבחן את כל הדברים של גורמי בממשל האמריקני, החל מהנשיא טראמפ עצמו,
אבל סביב התעלומה הזו, אבל במקביל התעלומה הזו של מי שעשה את הפעולה הזו, מסתבר שזו פעולה הרבה יותר משמעותית ממה שזה סתם נראה כשיגור טילים. היה כאן מודיעין מדויק, מוקדם, מבוסס מאוד, ושאמר, נמצאים שם בכירים, גם איראנים וגם סורים. לא סתם מישהו שלח איזשהו טיל, שניים או שלושה.
כן, אגב, הדיווחים אתמול החלו בשיגור של שמונה טילים, ואחר כך דובר כבר על כך שארבעה מטוסים ירו 20 טילים לעבר אותו מקום, בהחלט מסה כבדה, מתקפה כבדה, מדויקת, מונחת, ועם כמה מטרות כנראה, שוב, חוץ מהחיסול הממוקד של אותם אישים בכירים, גם של הנשק שובר השוויון שכנראה הגיע לשם, ואגב, היו דיבורים על כך לפחות בסוריה ובלבנון, שישראל תקפה בעוצמה רבה כל כך כי היא חיכתה לאיזושהי תגובה סורית שתיתן לה רישיון, לה ולארצות הברית, להשמיד חלק מהמערך האווירי של סוריה, מה שלא קרה, אבל לפי דיווחים אחרים במקביל בארצות הברית, ייתכן בארצות הברית, בריטניה וצרפת נערכות להשמדה מוחלטת של מערך חיל האוויר הסורי, בעצם כדי לשבור את אותו מערך השמדה המוני שיש בידיו של אסד, אותו מערך השמדה שבאמצעות המטוסים האלו בעצם מביא לטווח של אזרחים תמינים השכם והערב. המקרה של הטווח הכימי...
מה טראמפ יכול לעשות בסוריה? הוא אמר תוך 48 שעות או עד 48 שעות נקבל החלטה. מה האפשרויות שעומדות בפניו?
על פניו ההחלטה היא פשוט לבחור בין כמה אופציות צבאיות, איך שזה נראה, וגם אם אנחנו בוחנים את מה שטראמפ עשה לפני שנה, כמעט בדיוק בשבעה באפריל שנה שעברה, כש-56 טילי תומוק נורו לעבר סוריה, האפשרויות הן צבאיות, כלומר ההחלטה לפי מה שאני מבין היא בין אופציה צבאית אחת לבין אופציה צבאית אחרת חמורה יותר, כלומר בין אולי איזושהי תקיפה נקודתית כנגד אותו תעופה צבאי שממנו יצאה התקיפה הכימית, לבין תקיפה רחבה יותר כנגד כל חיל האוויר הסורי, כדי שדברים כאלו לא יתרחשו בעתיד, והאמריקנים אומרים גם, אסד לא למד לקח הפעם האחרונה, ולכן אנחנו צריכים ללמד אותו את הלקח הפעם, ואתה יודע, יש כאלו ששואלים בכל זאת, למה טראמפ לוקח פה סיכונים, ומנסה להכניס את האזור כולו לסחרור ולמלחמה. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שב-2014, כשאובמה איים על תקיפה כנגד סוריה, כשאז נהרגו יותר מ-1,000 אזרחים מתקיפה כימית, התקיפה הזאת לא קרתה בסופו של דבר, אובמה נכנע והתרפס, ומה שקרה בגלל הדבר הזה זה שני דברים ששינו את פני העולם כולו, אחד, דאש קם כתוצאה מכך, כי אסד המשיך לשלוט ולכן דאש קם, והדבר השני, הרוסים נכנסו לפעילות בסוריה, מה שיגביר את הרג האזרחים
החפים מפשע ואת המלחמה. וצריך לזכור בהקשר לטראמפ, שיש לו ראש מועצה חדש לביטחון לאומי, אוהד ישראל, עמדתו הניצית מאוד ידועה, גם ביחס למה שקורה במזרח התיכון. עוד נעסוק בזה. שלום אוריזל כתבנו לענייני חוץ. תודה, בוקר טוב.
המשך יום טוב.
עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט, שר החינוך נפתלי בנט. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אני רוצה לעסוק איתך הבוקר בכמה עניינים, אבל ראשית, הסיפור הסורי שמעסיק את כולם, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע אם ישראל תקפה שם או לא תקפה שם. מה אתה יכול לומר לנו?
כן, מעולם לא התבטאתי על פעולות כאלה או אחרות בסוריה, ואני לא מתכוון להתחיל. מדיניות ישראל היא קבועה, היא לא משתנה. אנחנו מגנים על מדינת ישראל תמיד בעבר, בהווה וגם בעתיד. ואני מציע להתמקד במעשים הבלתי נתפסים, מעשי הטבח של אסד בעמו שלו, שהוא רוצח ילדים בנשק כימי, ונדמה לי שהעולם עוד לא יתעורר מספיק, וצריך להתעורר מהר כדי לטפל בזה.
והעולם גם שותק, אותנו תוקף ומגנה, ואותה לגבי מה שקורה בסוריה די שותק.
נכון. יכול להיות שהיום אנחנו רואים קצת התעוררות בעניין הזה, אבל בוודאי אנחנו בשנת 2018, והעולם שיודע לגנות את ישראל על כל רבע מרפסת ביהודה ושומרון שנבנית, פה שותק בעיקרו על טבח של פשוט ילדים, פשוט הורגים ילדים בחומרים כימיים, ילדים שלא פשעו, שלא עשו דבר. זה דבר בלתי נתפס, ואני מקווה ומצפה שהעולם החופשי יפעל.
טוב, בוא נדבר על המסתננים. אתה מגיש הצעת חוק שכוללת את פסקת ההתגברות כדי שבגץ לא יוכל להתערב בהחלטות הממשלה והכנסת, וההצעה הזו אומרת שמה?
ההצעה אומרת את הדבר הבא. היה חוק מאוד אפקטיבי שגרם ליציאת מסתננים. החוק פשוט הפך את זה לבלתי משתלם להיות פה מסתנן בלתי חוקי. איך? על ידי זה שמי שמסתנן לארץ באופן בלתי חוקי פשוט צריך לשהות במתקן שהייה לצמיתות. ואז אותו מסתנן אומר, טוב, לא באתי לישראל בשביל לשבת במתקן כזה, גם אם התנאים הם טובים והתנאים הם טובים. ואז הוא יוצא את הארץ וזה עבד. עבד, יצאו אלפים רבים של מסתננים, עד שבא בגץ ופסל את החוק. אחרי 3 חודשים של הצלחה גדולה מאוד, בא בגץ ופסל את אותו חוק. מה שצריך זה לחוקק מחדש עם שריון של החוק אל מול בגץ, כדי שבגץ לא יוכל עוד פעם לפסול.
ואתה באמת רגוע שבגץ הזה... לא ימצא את הדרך איך לעקוף את, את הפסקה הזו?
לא,
הרי הם אלופים ברטור...
לא, יש חד משמעית, אפשר פשוט להחריג את החוק הזה מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובגץ לא יפסול חוק. אני אזכיר לך שעד שנת 1992 בגץ לא פסל חוקים, רק אז הוכנסו אותם חוקי יסוד, ואז בגץ עשה את כל המהפכה. זה מה שצריך לעשות, לא צריך להסתבך עכשיו בכל מיני חוזים עם מדינות שאתה כן סומך עליהם, לא סומך עליהם, פשוט לעשות את זה. אני חושב שמה שבגץ עשה הוא לא בסדר, ממש לא בסדר, שהם באו ופסלו חוק שהיה סופר אפקטיבי וגם הומני. אתה לא רץ ברחוב וקובל אנשים, פשוט הם יוצאים מרצונם בהיקפים מאוד יפים. ואת כל זה בגץ בלם.
ומה מדרבן אותך יותר בחוק הזה? עצם העניין שצריך להרחיק מכאן את המסתננים, או עצם העובדה שצריך להציב בלם מול בית המשפט העליון, וזו הזדמנות נדירה?
תראה, זה שני הדברים גם יחד. כרגע המיקוד זה באמת המסתננים, אבל צריך לדעת שבאופן עקבי, לצערי, בגץ פשוט הולך ומתערב במדיניות הממשלה, בלי שבגץ נושא באחריות לתוצאות. זה היה ככה בעניין המסתננים, בעניין ביטול תושבות למחבלים. בגץ באופן עקבי בעצם חורג מסמכותו, והפך ב-25 השנים האחרונות למעין ממשלה בלי אחריות. רק מחליטים, אנחנו נעשה ככה.
חד צדדי. גם חוק הגיוס, אגב, נפסל פעם אחר פעם בגלל היכולת של בגץ להתערב, וגם שם נדרשת התוספת הזו של פסקת ההתגברות. זה יקרה בקיץ הקרוב?
אני לא יודע, אבל השלב הראשון, תראה, חוק הגיוס היה טוב, חוק הגיוס שנפסל על ידי בגץ. יש יותר חרדים שמתגייסים בקצב סביר. מי שבאמת חושב שאנחנו פה נכניס רבבות חרדים בכוח לצהל, הוא משלה את עצמו ומשלה את הציבור. ולכן לא תמיד צריך בגץ לבוא ולהתערב ברגל גסה.
לכן גם שם צריך להכניס את הסעיף הזה כדי שבגץ לא יתערב יותר? 70 שנה רבים על כך ואולי הגיע הזמן לעצור?
בכל מקום שיש מדיניות ממשלתית רגישה, שמצד אחד היא נכונה ומצד שני היא לא פוגעת בזכויות אדם של איזה פרט או דורסת אותו, אז בגץ לא צריך להתערב. מתי כן בגץ צריך להתערב? אם חלילה יש חוק שבא ושולם ממך את זכויות היסוד האישיות שלך.
זה קורה על ימין ועל שמאל, ולא תמיד בגץ מתערב, תלוי באג'נדה שלו, של השופטים, ואתה יודע איך זה עובד בבגץ.
נכון, ולכן אני חושב שבגץ בישראל הוא גם מאוד מאוד חריג, כי הוא בכל העולם הבגץ מתמנה על ידי פוליטיקאים, בארצות הברית, ברוב העולם, ומבינים שבעצם זה גוף עם השלכות ועם תפיסה פוליטית, ולא עובדים על עצמם, אלא באמת מבינים את זה. ולכן נניח בארצות הברית זה מינוי של הנשיא ובאישור
בבית פוליטיקאים. בבית המשפט העליון כמובן, כי בערכאות הנמוכות אני חושב שזו בחירה של הציבור.
כן, כן, אני מדבר על
העליון.
על העליון.
אגב, אם אנחנו מדברים על מערכת המשפט, אני לא יודע אם
נחסר... אז בהיעדר הדבר הזה, אי אפשר פה לחשוב כאילו בגץ זה מלאכי עליון שהם מקיים מעמדות פוליטיות, וזה בסדר, יש להם עמדות, הם בני אדם, הם לא מלאכים. אבל לאור הדבר הזה, בסופו של דבר, העם הוא הריבון, ולמעט מצבים קיצוניים של עריצות הרוב כלפי המיעוט, שזה לא המצב. זה לא המצב הזה מדובר, לא צריך להפעיל את הכלי הכל כך קיצוני הזה של ביטול חוק.
דיברנו על מערכת המשפט, נחשפת בטח להחלטה של בית הדין לעבודה בירושלים לפני יומיים, שאוסר לקיים קורסים נפרדים לגברים ולנשים חרדים שמבקשים להשתלב בשירות המדינה, בגלל הפרדה מגדרית ועוד שלל טענות למה לא לעשות את זה בהפרדה. מה עמדתך בעניין הזה? לא רק על החלטה, עצם ההחלטה המשפטית, אלא עצם העניין שמקדמים כאן פעילות, לשלב חרדים סוף סוף אחרי הרבה שנים, ויש מי שעוצר את זה, כי אי אפשר לקיים קורס בהפרדה.
כן, אני חד משמעית פועל כדי לקדם את הכנסת החרדים, למשל להשכלה הגבוהה. וזה כרוך לפעמים, גם בסיטואציות של הפרדה, גם אם היא זמנית, כי בסופו של דבר במקום העבודה זה ביחד והכל, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד גמישים בעניין הזה, כי זה אינטרס של מדינת ישראל לקדם חרדים למעגל העבודה, למעגל הציבורי. אבל תראה את הצביעות. אותם אנשים שמתנפלים על החרדים, למה אתם לא מתגייסים? הם בסוף גם מתנפלים על החרדים. מה פתאום שאתם תהיו בתנאי הפרדה? חברים, צריך להחליט. אם מדינת ישראל רוצה לחנך את החרדים לערכים שזרים לחרדים, בואו תגידו את זה, אני לא מאמין.
היא אומרת את זה והיא עושה את זה, והנה בית המשפט נותן את זה. אני חושב שגם אתה, יש איזשהו עניין אחד שעדיין לא בעל פתרונו, יכול גם לפתור בעיה אחת. וזה הלימודים לאלה שמבקשים ללמוד לתואר שני, ששם לא מאפשרים להם לימודים כמו בתואר ראשון במכללות החרדיות.
קודם כל, אנחנו עשינו כברת דרך, אבל צריך גם לדעת, כל הדברים האלה, ופה אני כן מסכים, צריכים לעשות בזהירות מאוד מאוד גדולה. יש חרדה גדולה בחברה הישראלית שאזורים ציבוריים יתחילו להיות בהפרדה. כמו שהחרדים הם חרדים מהכלנה, כך חברה ישראלית חרדה מהדתה או מ...
לא חרדים מהדתה, הם חרדים מכך שהחרדים יום אחד יהיו כאן רוב, וזה מפחיד הרבה אנשים ואפשר להבין את זה, אבל מה בסך הכל ביקשנו?
אז תראה, שוב, אני...
לקיים את אורחות חיינו.
זה בסדר, אבל צריך להבין תמיד את התמונה הגדולה.
את הצד השני, מה מפריע לצד השני?
נכון, 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 וכמו שאני מאוד מאוד רגיש לחרדה המוצדקת של החרדים להגיע לצהל ולאבד את הזהות החרדית, ככה אנחנו צריכים גם לכבד את הערכים של כולם ולמצוא את האיזונים. לי נדמה שהאיזון שהיה היה נכון ומצער שבית המשפט ביטל את זה, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מקדמים כניסה של חרדים למעגל
השירות. ואיך תפתור את העניין הזה של לימודי התואר השני?
תראה, קודם כל באמת הרחבתי בתואר הראשון, לגבי התואר השני זה מונח על שולחן המל"ג הנושא הזה, ואנחנו מנסים לתת לזה מענה הגיוני, שמצד אחד יטפל בצורך החרדי לתואר שני, מצד שני לא יפרוץ, איך אומרים, לא ייצור מדרון חלקלק להיקפים יותר גדולים של הפרדה. כי צריך גם לכבד את זה. צריך לכבד את הרצון שבמרחב הציבורי לא תהיה הפרדה מגדרית.
טוב, לסיום שיחתנו, האימות הפוליטי אמנם זה עניין פנים ליכודי, אבל יש לו השלכות קצת יותר מתוך הליכוד, זה הוויכוח, האימות בין נתניהו, אדלשטיין, רגב, מה דעתך?
אתה יודע, אני כל כך אוהב את חג העצמאות. בעיניי קום המדינה זה נס לא שונה בדרמטית מניסים שהיו גם לפני 2,000 ו-3,000 שנה של תקומת ישראל במדינה, ואנחנו כל כך יכולים לחגוג את זה, והנה יש מדליקי מסעות מכל המגזרים, וזו חגיגה גדולה.
אבל לגיטימי שראש הממשלה במספר עגול של 70 שנה יבוא ויגיד, אני רוצה גם לומר כמה מילים באירוע המרכזי הזה.
אני חושב שכל הצדדים צודקים, אני מבין את כל צד, וואלה, שפשוט צריכים לשבת דקה וחצי, לפתור את הבעיה, ולהחזיר את החיוך ואת האחדות. כמה זה חשוב שאנחנו נהיה מאוחדים, כמה זה חשוב שנוהב אחד את השני פה במדינה. גם אם יש דעות אחרות קצת, אז אפשר להתגבר על זה. הצעתי גם פשרה, הצעתי לראש הממשלה שהוא יישא דברים בטקס פרס ישראל לפניי, שזה חריגה מהפרוטוקול, אבל אין לי בעיה עם זה כדי לפתור את הבעיה. אני מוכן להירתם לכל פשרה שהיא, רק לשים את זה מאחורינו. תכף נכנסים ליום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות. בואו, זה ימים מיוחדים, ולא צריך לריב על קטנות.
שר החינוך וחבר הקבינט נפתלי בנט, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, ועכשיו הנחה מיוחדת לרגל בין הזמנים, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
הקיץ, אני במופתע. גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555. מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555. עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89 אלף שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
בבין הזמנים כולם בגולפן בשטח מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. חדש, סניף גולפן צפון בכפר חסידים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
כל מה שחשוב לך.
אמא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום, המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת ציורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם, מכף ג' ועד למד בניסן, משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
הפנינג פסח בטים קארטינג ירושלים. מסלול קארטינג מהיר ומתקדם, מתחם מטווחי פנטבול חדש ומאתגר, סימולטור ונהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. פסח בטים קארטינג, כל המשפחה נהנית. האומן 17 ירושלים, מפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566.
משטרת ישראל, אגף התנועה, הרלב"ד ומשרד התחבורה מגבירים בימים אלו את האכיפה ואת ההסברה בכל הקשור בתקינות הצמיגים. כלי רכב לא תקין יורד מהכביש, ייגרר על חשבון בעליו וכנס כספי כבד יוטל כחוק. נהגים, צמיג תקין מציל חיים. האחריות לבדיקת תקינות הצמיגים עליכם. נלחמים על החיים.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום ובוקר טוב לסגן שר החוץ לשעבר דני אילון.
שלום בצלאל.
בוא נדבר על המזרח התיכון שתמיד מפתיע כאילו מחדש, ואנחנו נראים כאילו מופתעים על מה שמתרחש, ואתמול תקיפה מסתורית בסוריה שאף אחד לא לוקח עליה את האחריות, והאצבע כמובן מופנית לעבר ישראל. מה זה אומר? זה אומר שישראל, אם היא אכן עומדת מאחורי זה, לא שותקת מול מה שמתרחש בתוך שטחה של סוריה?
א', כן, אבל צריך בצלאל להסתכל כרגע על... הייתי אומר, הסמיכות של התקיפה הזאת לכמה אירועים שלכאורה לא קשורים אחד בשני, אבל בסופו של דבר הם משנים פה את התמונה.
דבר ראשון צריך לזכור שלפני שלושה ימים הייתה פסגה בטורקיה של ארדואן, נשיא טורקיה, עם האייתולה החמינאי של איראן והנשיא פוטין. במסגרת אותה פסגה...
וזה חריג, הפסגה לכשעצמה חריגה, שלושת האישים הללו?
היא לא חריגה, וזו לא פסגה ראשונה, אבל בהחלט יש פה את הציר הזה של שלושת המדינות האלה, שהם כרגע השחקניות הראשיות בתוך טורקיה, כשארצות הברית הולכת ונסוגה, לפחות מבחינת ההצהרות, אלא אם כן זה שוב ישתנה. אבל במסגרת אותה פסגה, ישראל יצאה כאן שוב בהפסד, מכיוון ששוב הייתה כאן הבנה מבחינתם, שהאיראנים ממשיכים את האחיזה שלהם בטורקיה, ואולי אפילו מעצימים אותה, שזה כמובן נגד האינטרס החיוני ביותר של ישראל, דבר ראשון. דבר נוסף זה שהיום נכנס לתפקידו ג'ון בולטון, שהוא ידיד גדול מאוד של ישראל, נץ מדיני, ובהחלט כשהוא נמצא כרגע במקום המרכזי שבו הוא נמצא, בהחלט זה נותן לישראל הרבה מאוד
מרווח פעולה,
יכולות ומרווח פעולה בדיוק. אז אני מניח שכל הדברים האלה ביחד, בנוסף כמובן לאפשרויות שאנחנו לא יודעים, שבאותה תקיפה נפגעו אולי
איראנים,
נכסים, לא, כן, נכסים צבאיים איראנים אולי חדשים, שמאיימים אולי בצורה יותר גדולה על ישראל, אז ככה שכל הדברים האלה בהחלט יכולים להצביע כרקע על מועד התקיפה שהיה.
ונוסיף עוד משהו אחד למה שמנית עד עכשיו, זו התקיפה הכימית כלפי אזרחים בסוריה אך לפני יומיים.
נכון מאוד. גם זה יכול להיות שגם פה היה אולי ניצול של איזשהו חלון הזדמנויות, שבו בגלל התקיפה הזאת ובגלל הציפייה שתהיה תגובה אמריקאית, אז בהחלט יכול להיות שבחסות זה גם מי שעשה את זה ניצל את העובדה הזאת, בהחלט.
טוב, אז זה מוביל אותנו לאן? לסוג של בוקה ומבולקה, ואתמול אומר הנשיא טראמפ שתוך 48 שעות נקבל החלטות גורליות ביחס לסוריה, וזה אומר שזה יכול להכניס את כל האזור לאיזשהו סיחור, אתה יודע, גם אם לא צבאי, אבל ודאי מדיני.
תראה, זה מאוד תלוי בהחלטה, כי פה צריכה להיות להחלטה אמריקאית שני פרמטרים. א', תגובה מיידית וישירה לשימוש בגז כימי של אסד בסוריה מלפני יומיים, דבר אחד, ודבר שני, זה ההחלטה שהיא הרבה יותר אסטרטגית לגבי הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח סוריה. האם פה, כמו שהוא הודיע לפני כמה ימים טראמפ, שהוא הולך להשיג את הכוחות האמריקאים, להחזיר אותם הביתה, או שהוא יכול להגיד עכשיו שבעקבות השינוי שקרה והשימוש הנוסף בגז כימי של אסד, הוא מחליט להשאיר אותם.
למרות שזה לא שינוי דרמטי, בסך הכל תוספת למה שקרה עד עכשיו וה...
כן, אבל אם האמריקאים, יכול להיות שגם בעקבות ההכרזה האמריקאית של טראמפ, שהכוחות האמריקאים הולכים להסתלק מסוריה, יכול להיות שזה גם מה שעודד את אסד, בגיבוי כמובן איראני ורוסי, להשתמש בגז, זאת אומרת, לא, מבחינתו הוא לא רואה שום מגבלה. כי אם האמריקאים עוזבים, זאת אומרת שהם משאירים את הסורים לנפשם, כאשר הסורים בחסות המטריה האיראנית-רוסית, למעשה לא רק חוזרים לשליטה על האזורים הסורים, אלא הם יכולים באמת, לפחות מבחינת המסר, לעשות מה שהם רוצים, בלי שום השלכות. יכול להיות שעכשיו טראמפ אולי הבין שהוא עשה שגיאה, בזה שהוא הודיע שהכוחות האמריקאים הולכים לעזוב את סוריה, ובחסות ההתקפה הכימית של אסד, הוא יכול להגיד שעכשיו הוא חוזר בו. זאת אומרת, אלה שני הפרמטרים, האם תהיה תגובה ישירה צבאית לפעולה הסורית, וכמובן, מה תהיה הנוכחות, אם תהיה נוכח, המשך נוכחות של האמריקאים בסוריה.
וכשאנחנו מדברים על כל הנוכחות הזו של כל המדינות בסוריה, צריך קצת אומץ, שוב, אם אכן ישראל עומדת מאחורי התקיפה הנוכחית, הנוספת, צריך קצת אומץ ישראלי לכך.
נכון, אבל כאן יש עניין של, עוד פעם, אם זה ישראל, יש פה עניין של גם חישוב סיכונים. ואם המטרות שהותקפו ואני מניח נפגעו או חוסלו, היו מטרות שבוא נאמר משנות את המצב מבחינת איום ישיר על ישראל, אז כמובן שכאן שלוקחים את הסיכונים, מה יותר מסוכן, האם להשאיר את היכולות האלה בידי איראן, מה גם שאם ישראל לא מגיבה, אז יכול לעודד את האיראנים להמשיך ולהתקדם, גם להוסיף כוחות, גם להתקדם לכיוון הגבול הישראלי. אז שאתה מציב את זה מול כל הסיכונים האחרים, שזה אומר הנוכחות הרוסית, וכמובן תגובה איראנית אפשרית וכולי, אז מבחינת זאת, מי שלקח את הסיכון, אני מניח ידע מה הוא עושה, וקודם כל אנחנו צריכים לדאוג לכך, שיוסרו כל האיומים המיידיים.
אין ספק. אבל אתה יודע מה שהכי מקומם, וזה כבר בזירה הבינלאומית. אסד עושה מה שהוא רוצה כלפי אזרחיו, העולם שותק, וכאן, כשזה פלסטיני אחד מקבל מכה של עלה מחייל, ואני לא מדבר על מקרים יותר חריפים, העולם רועש וגועש. צביעות בינלאומית.
אין, נכון, נכון. זה עניין שאנחנו כבר הרבה זמן מדברים עליו, שנים, שזה של מוסר הכפול, שלישראל מתייחסים בצורה לגמרי אחרת, מאשר למדינות אחרות, לא רק מדינות ערביות, הרי גם...
אל תדע, הם צדיקים מדגדקים כחוט השערה, אז מצפים ממדינה מוסרית כמו ישראל, שתשמור על ניקיון כפיים בדברים האלה.
כן,
יכול להיות.
אז אנחנו בהחלט יכולים לקבל את זה כמחמאה מצד אחד, אבל מצד שני זה שוב מצביע על הציניות, על הצביעות של הקהילה הבינלאומית. הנה, רק אתמול, בית הדין הבינלאומי בהאג, כן, הודיע... שהפגיעה באזרחים בעזה יכול להיות שיש בזה פשע מלחמה, כן? וזה אחרי שנהרגו מעל 100 סורים בהתקפה של גז כימי של אסד, שהם לא בכלל צייצו בעניין הזה. אז אנחנו בהחלט רואים שבזירה אין שום סיכוי לקבל בזירה הבינלאומית איזושהי תמיכה, לא תמיכה מוסרית, לא תמיכה פוליטית, והלקח שלנו תמיד היה שהביטחון הישראל, של ישראל צריך להיות רק על ידי ישראל. ישראל צריכה להיות תמיד במצב שהיא יכולה
להגן על עצמה לבד בלי להסתמך על אף אחד.
בדיוק, כן. וגם המשמעות היא לגבי איזה שהם הסדרים שיהיו, אם יהיו, מול הפלסטינים או מול כל גורם אחר בזירה, כאשר מדברים על איזושהי מסגרת בינלאומית שהיא תערוב לקיום ההסכם, אני לא בטוח שישראל יכולה וצריכה לקבל איזושהי ערבות בינלאומית, נוכחות של איזה כוחות או כוחות אחרים, אלא רק בכוחות ישראלים.
ורק בסייעתא דשמיא, ונזכיר את הדיווחים ש...
בהחלט, בהחלט, זה...
א' ב', א' ב' של הסיפור, רק נזכיר את הדיווחים אתמול גם בתקשורת האיראנית, על כך שבין הנפגעים יש קצין בכיר בדרגת קולונל, יש עוד דיווח על מפקד מערך המזלטים של סוריה שנהרג בתקיפה. בקיצור, כנראה שזו הייתה תקיפה אסטרטגית, לא סתם ירי בגלל משהו שקרה או לא קרה יממה קודם לכן.
כן, רק אולי הערה אחת, כן. בצל עצם זה שהאיראנים מודים שנפגעו איראנים, ואפילו מפרסמים מי הם, כולל הקצין הבכיר, זה אומר מבחינתנו, כן, שיש פה אולי כוונה איראנית להגיב על העניין הזה. כי אחרי שהם מודיעים שנהרג להם קצין בדרגת אלוף משנה ונוספים, זה יכול באמת...
נקודה מעניינת למחשבה, כן.
וכן, אני מניח שכל מי שצריך לקחת את זה בחשבון, במערכת שלנו עושה את זה כבר.
סגן השר לשעבר, דני אילון, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר אור.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
Thank you.
הקיץ, אני במופתע. גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555. מופתע. טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555.
בבין הזמנים, כולם בגולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. חדש, סניף גולפן צפון בכפר חסידים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
יש המתקשרים למוקד 100 של המשטרה כמעט בכל עניין.
שלום, מדבר נדב, ואני ממש זקוק לעזרה.
כן אדוני, איך אני יכולה לעזור?
תגיד, אני מתלבט, מתי נכון להעביר את הילד לבוסטר? בן כמה הוא? בן 18.
נדב, לבירורים מתקשרים 110, מוקד המידע החדש של המשטרה. את מוקד 100 שומרים לדברים הדחופים. משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים.
כאן משה חסיד, מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע לרגל יריד מוסד הרב קוק. קנה שוט בר אילן בחצי מחיר וקבל מתנות בשווי מאות שקלים. כך לומדים היום תורה. הזמינו עכשיו את המאגר התורני שכל בן תורה צריך. כוכבית 2036, רק עד ראש חודש אייר. שוט בר אילן, כוכבית 2036.
אם לא תיכנס, איך תדע?
כנס לדעת להרוויח ביוזמת בסדנו. בוא נפגוש את אנשי העסקים, היזמים ומומחי השקעות שיתנו לך כלים להצלחה כלכלית. הפתעת הערב, טיסה זוגית לניו יורק. יום שני א' באייר, 16 באפריל במלון רמדה ירושלים. צלצל והירשם, 1-800-801-801, שלוחה 9.
יש לכם קטם? לסנו יש את הפתרון המושלם לכתמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן בכל הפעלה של מכונת הכביסה או ישירות על הקטם. החמצן הפעיל מפרק את הכתמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה. סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהקטם.
זה היה הטיפ היומי באדיבות חברת סאנו.
אולמי איכר שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה. 03-921-4040 03-921-4040. איכר שלמה.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפולי בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם, חייגו עכשיו 073-222-1133. 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
הבית קטן ואתם זקוקים לשיפוץ? רוצים לשפץ את הדירה אך זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה ומשתלמת ממוסדות פיננסיים מוכרים בתנאים אטרקטיביים. חייגו כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיים את הריסקה בכפוף לאישור הגורם הממן. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:41 דקות כאן בכל חי. אתמול עסקנו בהרחבה בסיפור של בית הדין לעבודה, שאסר לקיים קורסים בהפרדה לגברים ולנשים, לאלה שמבקשים להשתלב בשירות המדינה. קיבלנו הרבה תגובות, אתם מוזמנים לכתוב לנו באתר כל חי, נשתדל להתייחס לכך. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הרב רמי רייבט. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה יועץ לתעסוקת חרדים ולשעבר רב חיל האוויר, ידך רב לך בעניינים האלה, ואיך פותרים את ה... איך נגדיר את זה? את ההחלטות האלה של בתי משפט ואת כל ההתנכלויות האלה לחרדים כל הזמן, ואני רק ידגיש, כי לא מעט אומרים לי את זה, אנחנו מדברים על אלה שהלכו לעבוד, נשים שעובדות, גברים שיצאו לעבוד, לא מתייחסים לאלה שיושבים ולומדים כמובן. איך מתמודדים עם ההחלנה הזו שמנסים לעשות לנו?
דבר ראשון, אנחנו צריכים להתייחס
להחלטה אתמול שבית המשפט היא החלטה כמובן שגויה, ואני רוצה לתקן בעניין הזה דבר אחד. המדינה נגד ההחלטה הזאת, המדינה בעד העניין של קורסים נפרדים, כי המדינה מבינה שאין אפשרות לקיים קורס מעורב, ואם היא תדרוש קורס מעורב, היא מבטרת על האפשרות שהחרדים יהיו בקורסים האלו. לכן המדינה נגד, המדינה הציעה את תוכנית משפיעים בצורה הזאת, שתהיה עם קורסים נפרדים, בית המשפט קיבל החלטה שלא מקובלת על המדינה, ואני אומר לך את זה מידיעה ברורה. Okay. זה הנושא אחר, הנושא הראשון. הנושא השני שאני רוצה להתייחס אליו בעניין הזה, שלדעתי צריך לדבר עליו, זה העניין של האפשרות בכלל של החרדים, שמעוניינים, כמו שדיברת, כמו שאמרת בהתחלה, מעוניינים לצאת לפרנסתם. אנחנו כמובן לא מדברים על מי שרוצה לשבת בכולל ובישיבה וללמוד, שזה האידיאל שלנו וזה מה שאנחנו מעוניינים.
ולמשל, אם אתה בלי תואר, אין לך מה לעשות שם.
פה הבעיה הגדולה. כאן יש בעיה גדולה מאוד. יכול להיות מצב משונה של בחור שהוא הבחור הכי טוב בישיבה, העילוי של הישיבה. לאחר מכן, העילוי של הכולל. ויום אחד הגיע מצב שהוא צריך לצאת לפרנסתו, התייעץ עם רבותיו, יוצא החוצה, הוא מחפש איזשהו תפקיד, מתברר לו שהוא לא יכול להיות פקיד זוטר במחלקת התברואה של עיריית דימונה, אחרי על הוצאת פחי הזבל. המצב הזה הוא מצב שערורייתי. מה שגורם המצב הזה, שבחור מוכשר מאוד, חרדי, לא יכול להגיע לתפקיד עם מינימום של, של פרנסה מכובדת, ההחלטה הזאת של המדינה שמחייבת את הנושא של תואר לכל תפקיד, גורמים לאחד משני הדברים, או שהבן אדם נאלץ להישאר במסגרת תורנית כשהוא לא מעוניין, אם הוא מעוניין אנחנו הרי לכתחילה לא רצינו שיצא. אנחנו מדברים על כאלו שנאלצים להישאר כשהם לא מעוניינים והם לא לומדים לצערנו. האפשרות השנייה שהוא הולך פשוט לעבודה שהיא לא מתאימה לו, סופר סתם או משהו שהוא מרגיש עם זה מאוד מאוד לא מתאים. אני חושב שאנחנו חייבים לדרוש שיכירו בלימודי הישיבה כבסיס להשכלה גבוהה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את ארצות הברית, שם מי שלמד בישיבת נר ישראל בבולטימור, הלימודים שלו מוכרים כ-50% לתואר אקדמי באוניברסיטת ג'ון אופקינס. זאת אומרת, מדינת ארצות הברית מכירה בלומד תורה כמי שהוא בעל ערך השכלתי. לא ייתכן שמדינת ישראל ומדינת היהודים לא תכיר במי שלומד בישיבה שיש לו איזשהו ערך. המדינה חייבת להכיר במי שיש לו אישור שלמד 5 שנים בישיבה או בכולל. וחוץ מזה, נכון, הוא צריך לעשות השלמה קטנה של כמה
איך
חודשים.
אז מה התחליף, רמי רייבי, הרב רמי רייבי, מה התחליף לתואר הזה שדורשים מאדם חרדי, או מכל אדם בעצם, למה צריך את זה? למה שמי שרוצה להתקבל איזושהי עבודה פקידותית, כמו שאמרת, או אפילו במחלקה הכי זניחה בעירייה דימונה למשל, צריך תואר, תואר במשפטים, תואר בתרבות סינית עתיקה, הבדיחה ידועה.
אנחנו לא יכולים לדרוש מהם לוותר על תוארים מקצועיים. למשל, משפטן חייב אחד שהוא מתעסק במשפטים, חייב להיות משפטן, אחד מתעסק ברפואה, חייב להיות רופא. זה ברור שצריך תואר אקדמי. אבל כל שאר המקצועות, אני חושב שהמדינה צריכה לאפשר לנו לתת תואר שיתבסס על הלימודים בישיבה עם השלמה מינימלית, שהדברים האלו יאפשרו לבן אדם לקבל תואר מקביל לתואר ראשון בשירות המדינה. ואם אנחנו נצליח להגיע לזה,
יש דרך? מישהו מהחקי מטפל בזה?
אני חושב שהחקים צריכים לטפל בזה. אני לא רוצה לפרט בעניין הזה. זה הדבר שיפתור את הבעיה. כל הרעיונות של לבוא ולאפשר לעבוד בעיריות בלי תואר בכלל, הדברים האלו בסופו של דבר יגרמו לכך שהחרדים לא מגיעים. זאת אומרת, ההחלטה שהסרדרי בזמנו הביא, שדבר מצוין, של לאפשר לחרדים להגיע לעירייה, היא שוב לא פותרת את הבעיה. אני חושב שכן יהיה צורך לתת איזשהו תואר שהוא לא תואר אקדמי, תואר שיתבסס על הלימודים בישיבה, וזה יחייב את המדינה
להעניק. יש לי רעיון, BK, בוגר כולל.
BK זה הדבר הכי טוב. אם אנחנו נעשה תואר שיקרא BK, שיתבסס על לימודים בישיבה, עם השלמה קטנה של קצת אנגלית, קצת מתמטיקה, קצת אזרחות, דברים שחייב לדעת אותם כל עובד בשירות הציבורי, השלמה של כמה חודשים, חודשים ספורים, שייתן תואר שהוא לא אקדמי, אבל התואר הזה יחייב את המדינה לאפשר לאנשים אלו להגיע לתפקידים שמקבילים לתואר ראשון, אנחנו נעשה מהפך.
הרב רמי רייבל, עד שזה יקרה, המהפך הזה יקרה עוד הרבה הרבה זמן לצערנו, כי לא ממש ירצו לעזור לנו, אבל עוד נעסוק בזה בהרחבה, אני מודה לך מאוד.
נעבוד על זה, אז יהיה, בצלאל, לא מתייאש.
אנחנו נמשיך לדחוף את זה כאן. תודה רבה, בוקר טוב הרב רמי רייבל. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי משעס, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תשמע, הסיפור הזה מקומם. מקומם מהרבה סיבות. א', שעד שהמדינה מנסה לעשות משהו, בית המשפט בא ושם רגליים, אז נכון, המדינה תערער, והיא לא מקבלת את ההחלטה הזו שלא לאפשר קורסים נפרדים. אבל הבעיה היא הרבה יותר עמוקה. למה צריך בכלל פרוטקציה? למה צריך בכלל תואר אקדמי כדי להתקבל איזשהו תפקיד במדינה הזו? למה לא לשנות את זה?
אז האמת היא שאתה נוגע בנקודה, אני חושב, הנכונה ביותר, שיש כאן, המדינה מכה בנו בציבור החרדי משתי הכיוונים. מצד אחד, כל מי שיסתכל על אתר שירות המדינה, נתיבות שירות המדינה, כל משרה בינונית ומטה, כן, אפילו פשוטה, צריך תואר ראשון, היום כבר תואר שני. עכשיו, אם המדינה בעצם מטלה אחד בשני, והרצון להטלות זה גם כאילו יותר משכילים, שיהיו לנו נוער יותר משכיל, אנשים יותר אינטליגנטים בעבודה. אגב, אני כופר בזה.
נו, באמת.
אני לא בטוח שאדם שצריך לנהל אגף חינוך, תואר בהנדסה יכול להיקשר אחד לשני. או אדם שרוצה להתמודד לעירייה מסוימת, לתפקיד, מנהל אגף שפע, אז אם יש לו תואר בחינוך, אז בהכרח יעזור, הרי זה סוג של...
כן, אפשר להבין שבשביל להיות רופא, כבר נאמר כאן אתמול והיום, להיות רופא צריך תואר ברפואה וכלכלן, צריך כלכלה וכן הלאה, ומשפטן ברור צריך ללמוד משפטים. אבל כמו שאתה אומר, למה צריך ללמוד כל תואר? סיפר לי אתמול אדם על איזשהו משרה במשרד ממשלתי שצריך מיומנות מינימלית, לא צריך הרבה יותר מזה, אבל דורשים תואר, ולא משנה במה התואר, והמיומנות או הפעילות היא בתחום רפואי. כלומר, עושים צחוק מכולם, ואגב זה לא...
זה סוג של להוות מחסום להרבה אנשים לא להתמודד על המשרה הזאת. אגב, זה גם כמו עוד דברים, שירות ניסיון ושירות שירות צבאי למשל, שהוא יהיה בהכרח לכל מיני משרות, אין שום קשר בין אחד לשני. שוב, אני אומר, כל הנושא הזה של התארים, זה לא נכון. תעודת הבגרות, היא מכינה מישהו למקום מסוים, לא. פסיכומטרי, קשור, היום יש יותר ויותר קולות.
אבל אתה יודע איפה הבעיה? הרי אין חוק שמחייב תואר אקדמי. זו החלטה שרירותית של נציבות שירות המדינה, שעשתה זאת בניסיון או במטרה, ויקחישו כמובן, אבל לפחות בעיניים שלי, כדי לחסום חרדים, להגיע למקומות האלה. למה לא לשנות את החוק? או לחוקק חוק שלא צריך תואר? בדברים מסוימים.
אני אומר ככה, אני אומר, צריך גם, כשאנחנו חושבים על לחוקק חוקים, על לראות מה ריאלי ומה לא. אני אומר, היום זה לא ריאלי לפתור, או יותר נכון, לחייב מקומות עבודה, לא להתנות בתנאי סף תואר ראשון. זה סוג של רחוקאי, זה משהו קשה מאוד לחשוב על זה. רק אני אומר ככה, היום, אני לא אומר כרגע מה דעתי על זה, יש 12,000 סטודנטים חרדים, במכללות ובאוניברסיטאות. זה נתון. אחרי שאנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה נתון. עכשיו, כשהמדינה באה ביודעין וחוסמת להם למשל תואר שני, כי אי אפשר היום ללמד תואר שני בהפרדה רק בצורה של ערבוב, ואנשים לכן נמנעים מללמוד תואר שני, אז המדינה לא קם, בעצם במכה בנו פעמיים. מצד אחד, כמו שאתה אומר, היא מחייבת תואר כתנאי בסגת נסתף, מצד שני גם מחייבת שהתואר יהיה נוגד את ההלכה במובן של הפרדה בין גברים לנשים. עכשיו אני אספר לך, אני הגשתי הצעת חוק על הדבר, שיאפשר למכללות ללמד בהפרדה. אני לא הלכתי רחוק, כמו שאתה אומר, שהנציבות לא תתנה, כי אתה יודע מה זה נשמע רחוק.
אולי אתה לא רוצה ללכת רחוק מסיבה אחרת לגמרי, אולי אתה חושש מביקורת פנים חרדית על זה שאתה בעצם פותח פתח לאנשים לצאת לעבוד?
אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא חושש שאני אגיד לך מה, יש נתון, תראה, אנחנו, אני את הילדים שלי ואנחנו כולנו מחנכים את ילדינו שהמקום האמיתי והמשובח
עולם התורה,
לשאוף עיניו זה עולם התורה, זה ודאי, אין ספק, אבל האם יש יכול להתווכח שכשהתיות החרדיות, כן, השר דרי, שעמד על זה, ש7% מהמכרזים יהיו מיועדים לציבור החרדי, האם מישהו חושב שזה דבר שהוא לא מבורך, מישהו יכול לעצום עיניים על הנתונים שאלפי החרדים, מחוץ לכולל ורוצים להתפרנס, אף אחד, זה נתונים, אי אפשר לעצור את זה. אנחנו יכולים לעודד להישאר יותר בכולל, כי זה באמת הכי חשוב. עכשיו, אבל אל תחסום את אותם אנשים שכבר בחוץ, ואל תגרום להם לעשות דבר שנוגד את עצם. ואני אספר לך, אני ישבתי עם השרה שקד על החוק הזה, והיא תומכת בחוק הזה. מי שמתנגד לחוק הזה זה המל"ג. שם במל"ג יושבים אנשים, לצערי, שבטוחים שהחוכמה נמצאת בידיים שלהם.
ולמה זה? כי מה? כי הם רוצים להתערב לנו, לשנות אותנו, להכניס לנו...
כן, הם לא מוכנים לראות. אני אומר לך את זה, זה מאוד מאוד חריף, אבל זה האמת. הם לא רוצים לראות 10,000 חרדים עם תואר שני, שזה יביא ל-3,000 או 4,000 חרדים עם דוקטור. הם לא יכולים, הם לא רוצים, לא רוצים שזה יקרה. אני ישבתי.
רגע, אני מנסה למצוא את ההגדרה הנכונה למה שאתה מתאר. זו אנטישמיות?
אנטישמיות זה מילה קשה, אבל זו... הם לא רוצים אותנו במשרות הבחירות, חד משמעית. הם לא ייתנו לנו להיות מנכלים בכירים, הם לא רוצים את החרדים שהם חוששים.
תשמע, אני הולך לעשות משוואה חריפה מאוד, ויכול שאני אקבל על כך על הראש, אבל אנחנו בשבוע רגיש, ערב יום הזיכרון לקדושי השואה, באירופה לא רצו יהודים. פה יש אנשים שלא רוצים לראות את החרדים כמו שהם, או לא רוצים לראות חרדים בכלל, והם... עושים את הפעולות האלה, לא לראות אותנו במקומות נכון, שהם לא רוצים.
מי שרוצה לראות אותנו במשרות הבחירות, כלומר עם תואר שני ומעלה, חייב לתת לנו את האפשרות ללמוד בהפרדה. אני לא מדבר כרגע להתערב בתכני החינוך, הלימוד, גם שם יש לי מה לומר, אבל אני עוד לא שם.
טוב.
תן לי גברים ללמוד לבד.
מה הפתרון האופרטיבי? לבד. חוק לא יעבור, גם שימו לזה רגליים. אתה יודע, אמר לי אתמול מישהו, שוחח איתי בטלפון, והוא אמר לי, תשמע, החרדים לא יעשו שום שינוי, כי כולם לא רוצים ביקורת פנים חרדית. אז אמרתי לו, טוב, נו, אולי שזו הילד שקד, או מישהו אחר מהבית היהודי, למשל, שיכול לקדם דבר כזה. סתם שאלתי, אומר לי, נראה לך שמישהו מהציונות הדתית יעזור לחרדים בנקודה הזו, הרי הם רועדים ופוחדים שנבוא וניקח להם את התפקידים שיש להם היום בשירות המדינה.
לא, אני אמרתי לזכותה של השרה שקד שהיא תומכת בחוק הזה. אני בפגישה שלי איתה וגם אחר כך היא אמרה את זה, היא תומכת בחוק הזה. לצערי השר בנט, שהוא הממונה על המל"ג, הוא לא מוכן להרים את הכפפה. אני אומר את זה בכאב גדול, דיברתי גם איתו וגם עם האנשים.
מה הוא עונה לך?
אם הוא היה מבין, תראה, צריכים לחשוב סיפורים, אם זה היה חשוב לו זה היה קורה. אני אומר את זה בשידור, אם השר בנט היה חשוב לו,
אז זה בדיוק מה, אז זה מחזק את מה שאמרתי לפני רגע, הם חוששים מאיתנו.
חלקם.
גם בנט כנראה.
אני אומר את זה מפורש. אם בנט היה חשוב לו לראות החרדים משתלבים, ולא מילים משתלבים, באמת משתלבים, הוא היה צריך לקדם את החוק, עזוב חוק, דה, שיקדם את זה איך שהוא רוצה, בתקנות, לא משנה איך.
ברור.
יאפשר לחרדים ללמוד בנפרד, תואר שני.
טוב, עוד לא דיברנו ברעיון הזה, ונעשה את זה לא כרגע, על באמת סכנות רוחניות שיש לאלה שהולכים לאקדמיה, יש הרבה מאוד בעיות.
והם רבים, אי אפשר להקל ראש
זה. בהחלט. טוב, זה צריך לייחד איזה יריעה נפרדת ונרחבת בהזדמנות. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכאלי, תודה רבה, בוקר טוב.
שלום ובוקר.
ואנחנו מסיימים כאן את מהדורת הבוקר. תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. תודה לעורך שלנו צביקה גרוניך ולטכנאי מוטי קופפר. מחר נהיה כאן בעזרת השם בדקה ל-8. נמשיך לעסוק גם בעניין הזה של התעסוקה ושל הדרת החרדים. יום טוב לכולם, בוקר טוב.
הקיץ, אני במופתע. גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555. מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89,000 שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס. התקשר עכשיו למלכה השקעות. כוכבית 5751.
בבין הזמנים, כולם בגולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. חדש, סניף גולפן צפון בכפר חסידים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
נותנים לך
תיקח. בלאומית שירותי בריאות ניתן לקבל ביטוח סיעודי חינם לכל הילדים עד גיל 18. אז כשנותנים לך, תיקח. על כל צרה שלא תבוא. צרפו כבר עכשיו את כל הילדים חינם לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות כלל חברה לביטוח. 1-800-702-702. לאומית, לנו זה אכפת. כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, חיתום רפואי ולאישור המבטח.
השעה הזאת היא בשבילי.
גם בשבילי.
בשבילי.
כל שעה שאתם לא נמצאים בה בעבודה, היא עוד שעת איכות עם המשפחה שלכם. בזכות ההסתדרות, שבוע העבודה בישראל התקצר ל-42 שעות. תעבדו שעה פחות בשבוע, וסך הכל פחות 50 שעות בשנה, וזאת רק ההתחלה. בשבילכם ובשביל המשפחה שלכם, עבודה מאורגנת מצמצמת פערים בחברה הישראלית. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית, יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות, ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941. קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה, בכפוף לאישור הגורם הממן. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
רלבד מזכירה להולכי הרגל, אל תתפרצו לכביש כדי שלא להפתיע את הנהג.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. לקראת הדיון בבית המשפט העליון על עתירת המסתננים וארגוני השמאל נגד גירושה מהארץ, תוקף בחריפות שר החינוך נפתלי בנט את העליון ואומר כי השופטים בבג"ץ בנו ממשלה חילופית.